הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, וב באדר א' תשע"ט, מסכת חולין, דף עין וב. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו פותחים מהערה קצרה מתוך הספר מאורות הדף היומי. אתמול למדנו בדף ה-NH, אף על פי שבן פקוע טעון שחיטה מדרבנן, כאשר יש שני דברים מתמיהים, אין צורך בכך. שכן, תרי מילתא דתמיה מדקר דחירי אינשי. כשיש שני דברים תמוהים, אנשים נזכרים במה המדובר, ולא יטעו להתיר בשר רגיל בלא שחיטה. בעל האור זרוע מספר שבהזדמנות מסוימת נתקבצו בני פקוע רבים. הווי גאון ציווה לאורגם בלא שחיטה ולאוכלם בסעודת חתונה, שכן גם כאן יש שני דברים מתמיהים. ריבוים של בני פקוע, ועובדה זו שהחלום בחתונה. כעת בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדינו אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה ערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תרמי טהור ולא אל טהור תרמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יומר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול, בדף עין ה' במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה, באיזה אופן יש מחלוקת בין בית הלל לרבי עקיבא לגבי קבלת טומאה אצל דגים, והתשובה, בדג מפרפר שמצד אחד הוא חי ומצד שני ודאי ימות ואינו יכול לחיות. שאלה שנייה, לרבי יוחנן, מדוע חלב של עובר אינו קרב על גבי המזבח, והתשובה, משום שהוא מחוסר זמן. שאלה שלישית, כיצד היה נוהג רבי שמעון בן לקיש כאשר בא לחלוק על דברי רבי יוחנן, ועד תשובה, המתין שעה או שעתיים לראות, אולי יחזור בו רבי יוחנן מאליו. שאלה רביעית, באיזה אופן יש מחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון שזורי, ועד תשובה, כאשר העובר התהלך על הקרקע, לתנא קמא באופן הזה הוא טעון שחיטה מדרבנן, גזירה שמה יראו אחרים ויסברו שמותר לאכול ללא שחיטה, ולרבי שמעון שזורי מותר אף מדרבנן. שאלה חמישית, מתי הלכה כרבי שמעון שזורי, והתשובה, לרבי חנינא הלכה כמותו בכל מקום שנשתנתה דעתו, ולרבי יונתן הלכה כרבי שמעון שזורי רק במסוכן ובתרומת מעשר של דמי. שאלה אחרונה על דף עין ה', מהו השיעור שבו תרומה מתבטלת בחולין? והתשובה ברש"י, כאשר יש עוד 100 פעמים ממנה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף עין ה' במסכת חולין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע וב בחודש אדר א' תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף עין וב במסכת חולין. את תלמודנו אנו מתחילים ללמוד בסייעתא דשמיא כעת. בתחילת דף עין וב, דף עין וב עמוד א', המשנה פותחת את הדף. משנה שתחילתה באמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה כשירה. מן הארכובה ולמעלה פסולה. מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. חוזרת המשנה לענייני טריפות הבהמה, שדנה בהם בפרק השלישי, פרק ששמו אלו טריפות, ומבארת המשנה מהם הטריפות שברגל. ולמה מיקמו את המשנה הזו כאן? כותב הרמב"ם בפירוש המשניות שנקט כאן דינים אלו, משום שנזכר בהם שהשחיטה מטהרתו לעבר. שהיא אגב המשנה הקודמת לאל בדף עין דלת עמוד א' שעסקה בדין שחיטתה מטהרתו לעובר. שלוש עצמות ישנם ברגל הבהמה. העצם העליונה שהיא עצם הירך הקרויה קולית, המחוברת בראשה לעצם העלייה, שהיא סוף השדרה, והיא בתוך גוף הבהמה ואינה ניכרת מבחוץ. בסופו התחתון מחובר לעצם השוק. העצם האמצעית היא עצם השוק, ובסופו התחתון נמצא צומת הגידים. והעצם התחתונה היא הרגל שמחוברים בו הפרסות שעליהם דורכת הבהמה, והיא קרויה, ארכובה, נמכרת עם הראש. היא קרויה כך מפני שהטבחים חותכים אותה כשמפשיטים את הבהמה, ומוכרים אותה יחד עם הראש לפי שאין בה בשר. ואף שהארכובה היא הפרק שבין העצמות, אבל הארכובה נמכרת עם הראש היא העצם התחתונה יחד עם הפרק שבינו לעצם האמצעית. בפרסה עצמה יש עצם נוספת והיא כלולה בעצם התחתונה ודינם שווה, כך אומר כף החיים. ובין העצם התחתונה לאמצעית יש עצם קטנה שהיא ארכום. וכן בין העצם העליונה לאמצעית יש עצם קטנה הקרויה ארכוב. אומרת המשנה בדף עין וו עמוד א' בהמה שנחתכו רגליה האחוריות מן הארכובה שהוא הפרק המחבר בין העצמות ולמטה ממנו כשירה שאין זה גורם לטריפות הבהמה, אבל אם נחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה פסולה וטריפה. ועוד אופן שבו נטרפת הבהמה וכן שניטל הוצא ממקומו או נחתך צומת הגידין שהוא מקום שהגידין דבוקים זה בזה ונראים כאחד ונמצא בתחתית העצם האמצעית מעל הפרק והן אותן שלושה חוטים שנוטלין מנקרי הבשר מתלולית העצם, אומר רשי, אף שלא נחתכה העצם הבהמה טריפה. אבל אם נעקרו ממקומם שעל העצם ונקפלו כלפי מעלה ועדיין יונקים מהגוף, נחלקו האחרונים. אומרת המשנה, ואם נשבר העצם ולא נחתך, אם רוב הבשר שסביב מקום השבר קיים ומכסה את רוב עובי והיקף העצם, שחיטתו של הבהמה מטהרתו לעבר ואין נחשב כעבר המדולדל אלא כעבר מהבהמה ואף מותר באכילה. ואם לאו, אין מכסה הבשר את רוב היקף העצם, אין שחיטתו של הבהמה מטהרתו לעבר, ואף באופן שהבהמה עצמה מותרת מהשבר ולמטה אסור באכילה, שכיוון שאינו מחובר לבהמה כראוי נחשב כעבר המדולדל והשחיטה אינה מתירתו. ואיסורו רק מדרבנן משום שאין שחיטה עושה ניפול, כלומר אין השחיטה גורמת שהעבר יחשב כנפל, קודם השחיטה, ונמצא שלא הועילה השחיטה לעבר, אלא העבר נחשב כמחובר ומועילה לו השחיטה. וזה כדעת רוב הראשונים, שעבר המדולדל איסורו מדרבנן, כפי שלמדנו לעיל בדף עין דלת עמוד א', וכמבואר שם שלמרות שדרשו מהפסוק ובשר בשדה טריפה להביא את העבר והבשר המדולדלין שאסור, מכל מקום אין בו אלא מצוות פרוש מדרבנן, והפסוק הוא אסמכתא בלבד. אבל הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ה' הלכה ו', אומר שאיסורו מן התורה רק אין לוקים עליו, וכיוון שאין שחיטה עושה ניפול, הלשון אין מתארתו, הכוונה שאסור באכילה, אבל אין בו משום תומת עבר מן החי. ולדעה בגמרא לאל בדף עין ג' עמוד ב' הסוברת ששחיטה עושה ניפול, אסור מן התורה, ולדעה זו יש בו תומת עבר מן החי. זוהי המשנה שלנו בדף עין וו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. כפי שהתבהר, הארכובה היא הפרק המחבר בין העצמות שברגל. בארת הגמרא באיזו ארכובה דיברה המשנה. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רבי חייא, אמר רב יהודה בשמו של רב שאמר בשמו של רבי חייא, למטה שאמרה המשנה, שכאשר נחתכו רגלי הבהמה מן הארכובה ולמטה כשירה, הכוונה למטה מן הארכובה מיד, דהיינו שנחתכו מיד בסמוך לארכובה הזו מלמטה, הבהמה כשירה, ולמעלה שאמרה המשנה, שהבהמה טריפה, הכוונה למעלה מן הארכובה, כלומר מיד בסמוך מלמעלה, ובאיזה ארכובה אמרו? בארכובה נמכרת עם הראש, שהיא הפרק שבין העצם התחתונה לאמצעית, שאם נחתכה הרגל למטה מהארכובה בסמוך לה, היינו בעצם התחתונה, הבהמה כשרה. ואם נחתכה למעלה מהארכובה בסמוך לה, היינו בתחילת העצם האמצעית במקום צומת הגידים, טריפה, וכל שכן שאם נחתכה בגובהה של העצם האמצעית, שהיא טריפה. וכבר הסברנו במשנה שגם הארכובה היא הפרק שבין העצמות, אבל הארכובה נמכרת עם הראש, היא העצם התחתונה יחד עם הפרק שבינו לאמצעית. המשנה שאמרה למטה מן הארכובה ודאי דיברה על הפרק לבדו, ואין כוונתה למטה מהעצם התחתונה כולה, אלא כוונת הגמרא לאותו פרק הנמצא בארכובה הנמכרת עם הראש. בהמשך תקשה הגמרא מדוע הוא צריכה המשנה להטריף, כשניטל צומת הגידים, הרי כבר אמרה למעלה מן הארכובה, הבהמה הטריפה. ויסוד סברתו של רב יהודה הוא, שלמטה ולמעלה שבמשנה הכוונה מיד ובסמוך לארכובה, ומחמת כן פירש שהארכובה היא התחתונה, כי אם לפרש כאולה שהארכובה היא העליונה, שבין העצם האמצעית והעליונה נמצא שלמטה ממנה שהכשירה המשנה, אינו מיד בסמוך לה, אלא למטה היינו מכל העצם האמצעית, לפי שבעצם האמצעית עצמה ודאי טריפה. שהרי בנחתך, בתחתיתה ששם נמצא צומת הגידים, טריפה, וכל שכן כשנחתך למעלה מצומת הגידים שהיא טריפה. לשיטת רב יהודה, אם נחתך בין הפרקים, מבואר ברשב"א שקשירה, שרק בנחתך בעצם האמצעית עצמה טריפה. אבל בערקום ובין הפרקים דינו כדין העצם התחתונה. אבל הראש השר, משום שאפשר לדייק מהרישה של המשנה, שרק מתחת לערכובה כשירה. אבל לבין הפרקים טריפה. ומהסיפה ניתן לדייק להפך, שדווקא מעל הערכובה טריפה, אבל למטה ממנה בין הפרקים כשירה. כיוון שהדיוקים סותרים זה את זה, יש לאסור, כי ספק של תורה אומרים לחומרה. מביאה הגמרא דעה חולקת על רב יהודה. אולה אמר בשם רבי יושעיה, משנתנו עוסקת באותה ערכובה שכנגדו, שכנגד אותו מקום שהמשנה עוסקת בו. בגמל ניכר, מקום זה בולט בגמל. והיינו הערכובה המחברת בין העצם האמצעית והעליונה. אבל בפרים וכבשים אינו ניכר מבחוץ שהוא מובלה בתוך הרגל. וכן מוכח במסכת בכורות דף ממאלף עמוד א' שנאמר שם, עגל שזנבו קצר ולא מגיע עד עצם הערכוב, הוא נחשב למום ופוסל בבחור לקורבן. ונאמר שם שעצם זה הוא קפץ העליון, היינו העצם המקשרת בין העצם העליונה לעצם האמצעית, ולא קפץ התחתון שהיא העצם המקשרת בין העצם האמצעי לעצם התחתונה. וכנגדו בגמל זה ניכר, מבואר שהערכובה העליונה היא הניכרת בגמל. אם נחתכה הרגל למטה מהערכובה זו, כלומר בעצם האמצעית הבהמה כשרה, אם נחתכה למעלה ממנו, כלומר בעצם העליונה הבהמה אינה טריפה. ומוכיח אולי את שיטתו מהמשנה ומקשה על רב יהודה. אמר לי אולה לרב יהודה, בישלמה לדידי דהמינה, כנגדו בגמל ניכר, מובן הדבר לשיטתי שאמרתי שהערכובה שדיברה המשנה היא, שכנגדו בגמל ניכר, ואם כן רק בעצם העליונה חיתוך הרגל גורם לטריפה, אבל בעצם האמצעית, הבהמה כשרה. אז לשיטה הזו היינו דקטני, משום כך הוא צריכה המשנה להוסיף דין אחר, ואמרה, וכן שניטל צומת הגידין, ללמדך שאף בעצם האמצעית רק אם נחתך בגובהו כשרה, אבל אם נחתך בתחתיתו במקום צומת הגידים, הבהמה טריפה. שצומת הגידים הוא רק בתחתית העצם האמצעית, אבל בגובהו של העצם מתפשטים הגידים בתוך הבשר, ואין להם דין צומת הגידים. בהמשך תבאר הגמרא שאין לתמוע כיצד ייתכן שבגובהו כשירה ובתחתיתו טריפה, לפי שכך הוא המציאות, שיש מקום שיותר תלוי בו חיות הבהמה. וכתבה המשנה, וכן שניטל צומת הגידים, כי זה לא ידענו מדין נחתך הרגל. אלא לדידך לשיטתך את הרב יהודה, שדיברה המשנה, בערכובה נמכרת עם הראש שאם נחתך הרגל למעלה בעצם האמצעית טריפה, מהי וכן שניטל צומת הגידין? מהו שנאמר בסיפה של המשנה וכן שניטל צומת הגידים? הרי כיוון שנחתך הרגל, גם צומת הגידים נחתך. ולמה צריך להשמיע דין ניטל צומת הגידים שהוא בכלל דין נחתך הרגל? מתרץ את הגמרא, אמר לישיב רב יהודה לאולה, המשנה מדברת בשני אופנים. הרי שם מדברת כגון שנשבר העצם מעל הרחובה, מעל הערכובה, בלא שנחתך צומת הגידים שהגידים קיימים. והסיפה מדברת כשנחתך צומת הגידים בלא שנחתך הרחובה, שהעצם האמצעית קיימת, וללמדנו שבשני אופנים אלו נטרפת הבהמה. הקשה אולה לרב יהודה על תירוצו, והנחתכו קטני. והרי ברישה של המשנה שנינו נחתכו, משמע שנחתכה הרגל כולה, עם צומת הגידים. אז אי אפשר להעמיד את הרישה כשנשברה העצם לבד. ואם כן ניטל צומת הגידים, ובכלל נחתך הרגל. איש תיק שתק רב יהודה ולא ישיב. אומר רשי, ואין לומר שהרישה דיברה כשנחתכה העצם עם צומת הגידים, והסיפה חידשה שאף שנחתכו הגידים לבדם טריפה. כי אם כן שתכתוב המשנה רק דין ניטל צומת הגידים, וכל שכן שבנחתכה כל הרגל טריפה. מדוע הוא צריכה המשנה לכתוב את הרישה? אחרי ששתק רב יהודה ולא ישיב לשאלתו של אולה, לבטר דנפק, אחרי שיצא אולה, אמר רב יהודה לעצמו, מה הייתה מה לא אמרי לי, מדוע לא ישבתי לו, שאכן כוונת המשנה שנחתכה הרגל לגמרי. אבל למטה שאמרה המשנה, הכוונה למטה מן הערכובה ומצומת הגידים, שאם נחתכה בעצם התחתונה, בהמה כשרה. וכן למעלה, אין הכוונה למעלה מהערכובה מיד, אלא שנחתך בגובהה של העצם האמצעית למעלה מצומת הגידין. שכשנחתכה שם הרגל, אין פסול של חיסרון צומת הגידים, אלא רק מצד חיתוך העצם עצמה, ולכן צריכה המשנה לחדש, אם נחתכה הרגל בעצם האמצעית מעל צומת הגידים, הרי זו טריפה. וגם לחדש, אם ניטל צומת הגידים בלא חיתוך העצם, טריפה משום חיתוך הגידים עצמם. הדר אמר שוב, חזר בו רב יהודה ואמר, טוב שלא ישבתי לאולה על קושייתו כך, ומדוע? ולא אמרי לי וכי לא ישבתי לו תשובה הוגנת שהרישה התכוונה להרכובה בלא צומת גידים? ואף על פי כן אולה לא הסכים עם התשובה הזו, מחמת דקדוק לשון המשנה, ואמר לי, נחתכו קטני, הרי שנינו במשנה נחתכו, שמשמע שנחתכו העצם והגידים. החנמי, גם כאן אילו הייתי מיישיב לו את התשובה הזו. היה משיבני מלשון המשנה, שהרי מן הארכובה ולמעלה קטני. נאמר במשנה, שמשמע מיד מעל הארכובה התחתונה טריפה, ושם הוא מקום צומת הגידים, וכיוון שנחתכה הרגל כולה, גם הגידים נחתכו. ואי אפשר לומר שלמעלה, האמור במשנה הכוונה, למעלה מצומת הגידים. אבל לשיטת אולה עצמו לא קשה הקושייה הזו, שהרי לשיטתו שמדובר בארכובה העליונה מיד מעליה בעצם העליונה הטריפה, ומיד מתחתיה בגובעה של העצם האמצעית כשירה. אף שלדעתו יש מקום מתחת לארכובה שטריפה, דיינו בתחתית העצם האמצעית במקום צומת הגידים, אבל מכל מקום, מיד בסמוך לארכובה כשירה, ואין להקשות מלשון המשנה. כך תוספות בדיבור המתחיל, החנמי. מביאה הגמרא לשון אחרת שרב יהודה ואולה לא נחלקו בדין. רב פאפה מתני אחי, רב פאפה כך שונה את דברי רב יהודה. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רבי חייא. אמר רב יהודה בשמו של רב, שאמר בשמו של רבי חייא, למטה האמור במשנה שכשנחתכו רגליה כשירה, פירושו למטה מן הארכובה ומצומת הגידין שנמצא בתחתית העצם האמצעית. כלומר, רב פאפה סובר שהארכובה שבמשנה היא הארכובה העליונה, שבין העצם העליונה לאמצעית. ומחדש רב פאפה שלמטה שאמרה המשנה, אין הכוונה למטה סמוך לארכובה, והיינו העצם האמצעית, אלא למטה גם מצומת הגידים. והיינו, כוונתה לעצם התחתונה ששם לעולם כל שיחתוך בקשרה. ולמעלה שאמרה המשנה, שהבהמה טריפה, פירושו למעלה מן הארכובה ומצומת הגידין. והיינו, לעצם העליונה ששם לעולם טריפה. כאן לא היה צריך לומר למעלה מצומת הגידים, שהרי לדעתו כוונת המשנה לארכובה העליונה, שהיא כבר מעל צומת הגידים. אבל הוא נקע צומת הגידים, אגב תחילה דבריו. ומבארת המשנה את דין העצם האמצעית, וכן שניטל צומת הגידין. כלומר, בעצם האמצעית יש אופן שאם נחתך בו, טריפה. ויש אופן שהיא קשירה, ותלוי הדבר בצומת הגידים. אם נחתכה הרגל בחלק התחתון של העצם במקום צומת הגידים, הבהמה טריפה. אבל אם נחתכה הרגל בחלק העליון של העצם מעל צומת הגידים, קשירה. מסיים רב פאפה והארכובה גופה. הארכובה עצמה שאמרה המשנה מתפרשת כדאולה אמר רבי הושעיה. כשיטת אולה בשמו של רבי הושעיה שכוונה לארכובה העליונה שכשנגדו בגמל ניכר. ולכך למעלה ממנה כוונה לעצם העליונה ששם הבהמה טריפה בכל עניין. רב פאפה לא היה יכול לפרש הכוונה לארכובה נמכרת עם הראש, והמילה למעלה מוזכרת במשנה הכוונה למעלה מארכובה ומצומת הגידים, שאם כן נמצא שבעצם האמצעית ולמעלה מצומת הגידים טריפה. ורב פאפה סובר שהבהמה כשירה שם. כך מסביר אמר שם. נמצא שלשיטת אולה ורב פאפה אם נחתכה העצם האמצעית בחלקה העליון מעל צומת הגידים הבהמה כשרה. ואם נחתכה בצומת הגידים שהוא בחלק התחתון הבהמה טריפה. שואלת הגמרא ומי כמיד דאילו מדלי פסיקלי וחיה מתתי פסיקלי ומתה? האם יש עבר בבהמה שאילו יחתכנו מלמעלה תחייה הבהמה וכשרה ואילו יחתכנה למטה תמות וטריפה? הרי הדעת נותנת שככל שהחתך קרוב יותר למרכז גוף הבהמה היא קרובה יותר למות מחמתו. ואילו לשיטתכם, אם חותך בעצם האמצעי במקום צומת הגידים, הבהמה טריפה. ואם חותך למעלה יותר, מעל צומת הגידים, הבהמה כשרה. מתרצת הגמרא, אמר רב אשי, טריפות כמדמית להדדי, וכי סוגי טריפות אתה מדמה זו לזו? אין אומרין בטריפות זו דומה לזו. שהרי מצינו בבהמה שחותך מכאן ומתה, אם חותך מכאן וחיה. וכגון שאם חותך בבהמה את הסימנים בצברה, היא מתה, אבל אם חותך כל כתפיה, היא חיה. אלא ודאי שאין כל האיברים שווים. יש איבר שהחיות תלויה בו יותר משאר האיברים, וגם כאן עיקר החיות בעצם האמצעית תלויה בצומת הגידים, ולא למעלה ממנו. במשנה נאמר שאם ניטל צומת הגידים, הבהמה טריפה. מבארת הגמרא את מקומו של צומת הגידים. בעצם האמצעית כלפי חוץ והזנב ישנם שלושה גידים. האחד גס ושניים דקים. ועל גידים אלו הנידון של צומת הגידים. גידים אלו מתחילים עוד בעצם התחתונה, אלא שכל עוד הם שם, ודאי אינם בכלל צומת הגידים. ואם נחתך שם, הבהמה כשירה. גידים אלו בתחילתם הם קרובים זה לזה, וככל שעולים בבשר מתפשטים ומתרחקים זה מזה. ובתחתית העצם האמצעית אין בשר, ולכך כשהגידים שם הם דבוקים לעצם. לאחר מכן יש בשר על העצם, והגידים מהלכים בבשר. אחר כך הם מתרקחים ונהפכים בעצמם לבשר. ולדעת רשי כל נידון הגמרא בעניין צומת הגידים הוא רק על גידים אלו. ואומנם מלבד גידים אלו ישנם בבהמה גם גידים כלפי פנים לכיוון בטן הבהמה. ולדעת הראב"ד, בזה נחלקו האמוראים האם החיצונים הם האסורים או הפנימיים. ולמסקנה הפנימיים הם האסורים כפי שהתבהר לכמן. בררת הגמרא ואילו הן צומת הגידין. מאיכן מתחיל ואיכן קלה כוח חיותם של הגידים. כלומר אותו מקום של חיות הבהמה מצוי בצומת הגידים איכן הוא מתחיל וקלה. בשיבה הגמרא רבא אמר בשם רב אשי דאגרמה ולבר. הגידים שבעצם האמצעית ולחוץ כלפי מעלה, שמעל הפרק בעצם האמצעית ישנם כ2-3 אצבעות שאין עליהם בשר, אלא רק גידים הצמודים לעצם. ואין זה צומת הגידים, אלא כשפורשים מן העצם ומהלכים בבשר, אותם גידים, שם מתחיל צומת הגידים. וגרם הפירושו עצם, אבל אין כוונתו לתחילת העצם, אלא לאותו מקום בעצם שמתחיל להתכסות בבשר, שמשם ולמעלה זהו צומת הגידים. וכל זמן שעדיין צמותים וקשורים יחד ונראים כגיד אחד, הוא צומת הגידים עד שמתפשטים ומתפצלים זה מזה. וכמבואר להלן. רבא בר אבונה אמר בשם רבשי, דאגרמה ולגב, הגידים שבעצם האמצעית ולפנים עד הפרק. שרק איכן שהגידים צמודים לעצם שאין שם בשר כלל כלפי מטה עד הפרק הוא צומת הגידים. אבל למעלה איכן שמהלכים בבשר אינו צומת הגידים. אז נמצא לפירושו של רשי גבול העליון של אמן דאמר אגרמה ולגב שבו מסתיים צומת הגידים הוא הגבול התחתון של מן דאמר אגרמה ולבר שממנו מתחיל צומת הגידים עד שאינם צמותים עוד. אבל הראש כותב שכל אחד מהאמן דאמרים מוסיף על חברו. ראינו שלדעת כולם הגבול העליון הוא היכן שהגידים מתפשטים. אבל למאן דאמר אגרמה ולבר, הגבול התחתון הוא מהמקום שהגידים מהלכים בבשר. למאן דאמר אגרמה ולגב, מוסיף עליו ולדעתו הגבול התחתון הוא מתחילת העצם האמצעית במקום שהגידים אדוקים בעצם. והדעה השלישית שמיד נלמד מוסיפה גם מעט מתחת לעצם האמצעית. אומרת הגמרא רבא ברי דרבא בר אבונה אמר בשם רבא עשי, דילויי ארקומה. הגידים שמעצם הארקום ולמעלה הם צומת הגידים. כלומר, הארקום הוא עצם שנמצא בפרק בין העצם התחתונה והאמצעית, ולמעלה ממנו מתחיל צומת הגידים. שאם נחתכה הרגל בין הארקום לעצם האמצעית, הבהמה טריפה. ולדעתו צומת הגידים מסתיים במקום שמתפשטים הגידים זה מזה. והוא, הדעה הזו, השיעור הגדול מכולם. כי הדעה הזו כוללת גם את אגרמה ולבר וגם האגרמה ולגב ומוסיפה עליהם מעט כי לדעה הזו הגבול העליון של צומת הגידים הוא במקום שהגידים מתפשטים ונמשך כלפי מטה בכל העצם האמצעי ועוד שיעור מועט מתחתיו שהוא בין הארקום לעצם האמצעי שכל שנחתך מעל הארקום אף שאינו בעצם עצמו טריפה אבל למאן דאמר אגרמה ולגב רק בעצם האמצעי עצמו טריפה כך ביור הסוגיה על פי רשי שהנידון הוא רק על הגידים החיצוניים כלפי הזנב. אבל הגידים הפנימיים שכלפי בטן הבהמה אינם בכלל צומת הגידים, ואם נחתך שם, הבהמה כשירה. אבל הראב"ד סובר שבזה נחלקו האמוראים, שהגרמה ולבר היינו הגידים החיצוניים, והגרמה ולגב היינו הגידים הפנימיים. ורבא שאמר אילוי הארקומה לא בא לחלוק עליהם, אלא הוא מבאר מאיכן מתחיל צומת הגידים שהוא מעל הארקום בכל אחד לשיטתו. אומרת הגמרא יתי והוא מרבנן כמי דרבי אבא ישב תלמיד חכם זקן לפני רבי אבא ויתי וכאמר וישב ואמר דארקום הגופה אף הגידים שכנגד עצם הארקום עצמו נחשבים צומת הגידים אמר לרבי אבא לתלמידיו לא תצייתו לי אל תשמעו לו שהוא מחמיר יתר על המידה אלא אחי אמר רב יהודה כך אמר רב יהודה מקומו של צומת הגידים הוא איך דפרי טבחי היכן שחותכים הטבחים כשרוצים לפשוט את האור של רגלי האחוריות של הבהמה היינו כשיטת רבא ברי דרבא בר אבונה אמר רב אסי שסבר שהוא מעל עצם הארקום. הביאה הגמרא את דעת שמואל בעניין מקום צומת הגידים. אמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל צומת הגידים שאמרו הוא מקום שהגידים צומתין. כלומר מחוברים ודבוקים זה בזה ונראים כגיד אחד והיינו מעצם הארקום ולמעלה. שואלת הגמרא ועד כמה אורכו של צומת הגידים כלפי מעלה איכן הוא מסתיים. אמר להאום מרבנן ורב יעקב שמי, אמר להם חכם אחד ורב יעקב שמו. כי אבינן בי רב יהודה, כשהיינו בבית מדרשו של רב יהודה, אמר לנו, שימעו מיני מילתא דמיגברא רבא שמיע לי. שימעו ממני דבר ששמעתי מאדם גדול, ומענו מי הוא אותו אדם גדול? שמואל, כך אמר שמואל, צומת הגידים שאמרו, הוא מקום שהגידים צומתין בו. וממקום שצומתין, עד מקום שמתפשטים ומתרחקים זה מזה. מביאה הגמרא שיעור מדויק לאורכו של צומת הגידים. שואלת הגמרא לשיטת שמואל, שהוא ממקום שהגידים צומתים ועד מקום שמתפשטים, וכמה הוא שיעור צומת הגידים לפי מידה? משיבה הגמרא אמר רביי, ארבעה בת די, אורכו כרוחב ארבע אצבעות, בתורה. ושיעור זה הוא בשור שהוא בהמה גסה. שואלת הגמרא בבהמה דקה מהי, מהו שיעורו? משיבה הגמרא אמר רביי, אין בהם שיעור קבוע באורך, אלא שיעורם הוא לפי מראם ומשמושם. היינו בליטי, במקום שהם ניכרים קודם שיבלעו בבשר, הבו צומת הגידים, הרי הם צומת הגידים, בלי... לאחר שנבלעו בבשר לא אהבו צומת הגידים, הם כבר אינם נחשבים צומת הגידים. השוני במקום שהם קשים, אהבו צומת הגידים, הם נחשבים לצומת הגידים. רכיחי, כשהם רכים, לא אהבו צומת הגידים. זה לא נחשב לצומת הגידים. הלימי, הגדולים והגסים, אהבו צומת הגידים, הם נחשבים לצומת הגידים. קטיני, קטנים ודקים, לא אהבו צומת הגידים. לא נחשבים לצומת הגידים. הגידים כשנבלעים בבשר מתפצלים להרבה גידים קטנים ודקים. חברי, הגידים הלבנים, אהבו צומת הגידים, נחשבים לצומת הגידים. לא חברי, אינם לבנים, לא אהבו צומת הגידים, אינם נחשבים לצומת הגידים. אומר המאירי, כל הסימנים הללו, עניין אחד להם. גידים אלה נהפכים לבשר כשהם בעצם האמצעית. מלמד הבעיה שכל עוד שהם גידים ואינם בשר הם צומת הגידים, והסימנים לזה הם שאינם בלויים והם קשים ואבים ולבנים כגידים. אבל כאשר נהפכים לבשר, אינם מצומת הגידים. הסימן לזה הם בלויים בבשר, מתרקחים ונעשים דקים ואינם לבנים אלא נצבעים כצבע הבשר. ואילו הראב"ד מפרש גם כאן לשיטתו שהנידון הוא לא היכן מתחילים ונגמרים הגידים, אלא כיוון שיש בגידים הפנימיים עוד גידים מלבד שלושת הגידים האסורים, בא הבעיה לברר אילו הם הגידים השייכים לצומת הגידים ואילו אינם מצומת הגידים. ולגבי צומת הגידים בעוף, כותב הרשב"א בתורת הבית, שאף בו לא נתנו חז"ל שיעור במידה אלא בסימנים, שכל גיד לבן וקשה וגדול הוא מצומת הגידים. הוא הוכיח כן שאם היה תלוי באורך, היה לגמרא לפרש זאת כמו ששאלו על בהמה דקה. אבל כיוון שתלוי במראה, אין מקום לשאול על עוף משום שהוא שווה לבהמה דקה. כותב הרשב"א שייתכן שהגמרא לא שאלה מה השיעור בעוף, מפני שיש עוף גדול ויש עוף קטן. ואם ייתן שיעור לפי אורך אצבעות, ימצא שבגדול ימעיט ובקטן יוסיף בשיעור, ונמצא מכשיר את הטריפה. אומרת הגמרא, מר בר אשי אמר, אין צריך שיהיו הגידים לבנים ממש, אלא כיוון דזיגי, אף על גב דלא חברי. כיוון שהגידים צלולים ולבנים מעט, אף על פי שאינם לבנים ממש, הרי הם בכלל צומת הגידים. אבל לדעת הבאי, דווקא גידים לבנים ממש אסורים. ורשי פוסק כמר בר אשי, שהלכה כמר בר אשי בכל מקום, חוץ מאודיטה, במסכת סנהדרין בדף כ"ט, ומי פח שבועה, במסכת שבועות דף מ"א. תוספות כותבים בדיבור המתחיל, מר בר אשי אמר, בשם רבינו חננאל, שהגרסה היא חוץ מחברי. דהיינו שבסוגיה שלנו אין הלכה כמר בר אשי בדין הזה, אלא כשיטת אביי. מבואר במשנתנו שאם נחתך צומת הגידים טריפה, מבארת הגמרא את מניין הגידים בבהמה ובכמה מהם נטרפת אם יחתכו. אמר המימר משמי דה רב זביד, אמר המימר משמו של רב זביד, תלת החוטי אבוש, צומת הגידים, מונה שלושה גידים, חד הלימה וטרי קטיני, אחד מהם גדול ואבה ושניים האחרים קטנים ודקים ממנו. לדעת רשי הכוונה לגידים החיצוניים שכלפי הזנב, לדעת הראב"ד הכוונה לגידים הפנימיים שכלפי הבטן. וכתב הרוויה בדעת רשי שהגיד האבה הוא הגיד שתולים עליו את הבהמה מהרגליים. ועוד כתבו בדעתו של רשי שגיד זה לבדו הוא צומת הגידים לפי שהוא עשוי משלושה גידים המתפצלים במעלה העצם האמצעית, האחד אבה ושניים דקים, אבל ההלכה נקטו להחמיר כרוויה, שהגיד האבה שתולים בו את הבהמה נחשב כגיד אחד. אומרת הגמרא, איפסיק הלימה, אם נפסק הגיד הגדול בלבד ולא הקטנים, אז דה רוב בניין, הלך רוב הבניין, נחתך רוב אובי צומת הגידים, שהגיד הגדול אבה יותר משני הגידים הקטנים יחד, וכשנחתך הגיד הגדול, רוב בניין צומת הגידים אינו קיים, אף שלגבי מניין הגידים הוא המיעוט, ולכן טריפה. איפסיק טיני, אם נחתכו הגידים הקטנים והגיד הגדול קיים, אז דה רוב מניין. הלך רוב מניין הגידים שהם שניים מתוך שלושה, ואף שרוב בניין צומת הגידים קיים, הבהמה טריפה, כי כדי להכשיר את הבהמה, אם נחתכו חלק מהגידים, צריך שיהיה קיים רוב בניין ורוב מניין הגידים. ויהיה הגמרא לשון אחרת בדברי רב זביד, לקולה. מר בר אשי מתני, מר בר אשי שנה את דברי רב זביד לקולה, שלא צריך רוב בניין ורוב מניין יחד בכדי שתהיה קשרה, אלא די באחד מהם. ולדעתו כך אמר רב זביד, איפסיק הלימה אם נחתך הגיד הגדול, העיקר רוב מניין, הרי עדיין רוב מניין הגידים קיים בצומת הגידים, והבהמה כשרה. איפסיק טיני אם נחתכו שני הגידים הקטנים, העיקר רוב בניין, עדיין רוב בניין ועובי הגידים קיים, והבהמה כשרה. וגם בזה פוסק רשי כמר בר אשי לכולה, שאם רוב בניין קיים או רוב מניין, כשרה הבהמה. לפי שההלכה בכל מקום כמר בר אשי, חוץ מאודיטה, ומי פח בשבוע. סוגיות במסכת כתובות ובמסכת שבועות. ואירת הגמרא את מניין הגידים בעופות, ובכמה מהם נטרפת אם יחתכו. צומת הגידים בעופות, שיצר חוט היבו, 16 גידים הם. איפסיק חד מניו, אם נחתך גיד אחד מהם בלבד, טריפה אף ש15 הגידים האחרים קיימים, שכיוון שחיותו של עוף היא מועטה, די לו בשחיטת סימן אחד. כי בדבר קל הוא מסתכן, ולכן בנפסק גיד אחד, העוף טרף. כך אומר רבינו יהונתן מילוניל. אמר מר ברבשי, מעשה היה שאבי כאמינה כמי דאבא, הייתי עומד לפני אבי רבשי, והייתו לכמי אוף, הביאו לפניו אוף, ובדק את צומת הגידים שלו, ואשכח בי חמיסר. מצא בו רק 15 גידים, והיה צריך להטריפו, מחמת שחסר בו גיד אחד. אבל אב אחד דאבי אישני מחברי, היה גיד אחד שהיה שונה מחברו, שהיה עווה יותר משאר הגידים. נפצי, ניפצו ואפרידו, כמו המנפץ את הצמר שמפוררו ומפרידו לחוטים הדקים שהוא עשוי ממנו, ומצא שני גידים שהיו שניהם מדובקים ונראים כאחד, והכשיר את האוף. מוסיפה הגמרא לבאר כיצד נטרף את הבהמה בנחתך צומת הגידים. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, צומת הגידים שאמרו שאם נחתך טריפה הוא רק בנחתך רובו, ומהי רובו, לאיזה רוב הכוונה? ברוב אחד מהן, שאף אם נחתך רוב של אחד מהגידים בלבד, טריפה. ומשמע שכל אחד משלושת הגידים שנחתך טריפה, ואפילו נחתך אחד משני הקטנים. והדעה הזו חולקת על רב זביד לאיל. מספר רב יהודה, כי אמרית כמי דה שמואל, כאשר אמרתי את השמועה הזו לפני שמואל, אמר לי שמואל, מכדי תלת האבו, כי מפסק חד מיניו לגמרי, האי כתרי? מכיוון ששלושה גידים הם בצומת הגידים, אם כן אפילו כשנפסק אחד מהם לגמרי, עדיין קיימים שני גידים, וכשירה, כיוון שרובם של הגידים קיים, ואינו טריפה בנחתך גיד אחד בלבד. מדייק את הגמרא בדברי שמואל, טעמה דאי כתרי? טעמו של שמואל שהכשיר זה רק משום ששני גידים עדיין קיימים, משמע לי כתרי? אם אין שניים קיימים, לא, הוא לא מכשיר וטריפה. ומוכח שרב יהודה שאמר בשם שמואל, פליגה דרבנאי, חולק על מה שאמר רבנאי בשם שמואל. דאמר רבנאי, אמר שמואל, צומת הגידים שנחתך, אפילו לא נשתייר בחלק שלא נחתך, אלא כאוב איכות הסרבל בלבד, כשירה. הסרבל הוא מין מעיל של צמר, והיו מעמידים וקושרים בו את בית הצוואר בחוט, כמו שאנו עושים ברצועות. ושיעור חוט הסרבל מלשון הגמרא להלן משמע שהוא כשליש אובי אגיד. כך כותב רבינו גרשום, והמאירי כתב ששיעורו כלשהו. והתשבץ כותב שזה השיעור הפחות ביותר שיש לו היכר. ובפשטות כוונת רבנאי בשם שמואל, ששני גידים נפסקו לגמרי, והשלישי נשאר כחוט הסרבל. ולכן אין דבריו כדברי רב יהודה ששמואל מטריף בנפסקו שניים לגמרי. וצריך להעיר שבגמרא לקמן בלשון השנייה משמע שרבנאי בשם שמואל מצריך שבכל אחד מהגידים יישאר כחוט הסרבל. והלב אריה כותב שהגמרא הסתפקה מהי דעתו של רבנאי בשם שמואל, והמאירי מפרש שכוונתו שבכל אחד מהגידים נשאר כחוט הסרבל, וכוונת הגמרא שמשמע מרב יהודה ששמואל הכשיר דווקא מפני שרק אחד נפסק ברובו ושניים שלמים. אבל אם שלושתם נחתכו ברובם היה מטריף, וזה סותר לרבנאי בשם שמואל שהכשיר גם כשנחתכו שלושתם ברוב כל אחד מן הגידים. הביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רב, ואיכא דאמרי יש שאמרו שמועה זו בלשון אחרת, שכך אמר רב יהודה בשם רב, מהי רובו? רוב של כל אחד ואחד מהגידים, שרק אם כל הגידים נחתכו ברובם, טריפה. כי אמרית כמי דה שמואל, כאשר אמרתי שמועה זו לפני שמואל, אמר לי שמואל, מכדי תלת אהבו, מכיוון שבצומת הגידים יש שלושה גידים, איכא תלתא דכל אחד וחד, נשאר שליש מכל גיד וגיד, ולכן כשירה. אז בפשטות כוונת שמואל, שרק מחמת שנשאר מיעוט בכל אחד מהגידים, כשירה. וכאמור לקמן, יש אומרים שלשמואל די שישאר חוט הסרבל בגיד אחד כדי להכשיר. סיימת הגמרא ואומרת, מסייע לדברים אילו של רב יהודה בשם שמואל, מסייעים לרבנאי שאמר כן בשם שמואל. דאמר רבנאי, אמר שמואל, צומת הגידים שאמרו אפילו לא נשתייר בה אלא כאוב איכות הסרבל בלבד, כשירה. הבית יוסף ביורד דעה, סימן נון וב, סעיף זין, כותב שבראש משמע שאם בגיד אחד נשאר משהו מחובר, כשירה. והבית יוסף מקשה, מניין לגמרא שרב יהודה בשם שמואל מסייע לרבנאי? הרי רב יהודה הכשיר בשם שמואל רק כשנשאר שליש של כל אחד מהגידים. אבל מניין שהכשיר אפילו במשהו בגיד אחד בלבד? מבאר הבח שכוונת הראש שצריך שישאר מכל גיד כחוט הסרבל ולא רק מאחד. וכך דעת המהירי. מסכם ספר התרומה שנמצאו ארבע דעות בטריפות צומת הגידים בבהמה. א', המימר אמר בשם רב זווית שנחתך רוב בניין או רוב מניין, טריפה. ב', מר ברבשי אמר בשם רב זווית שרק בנחתך גם רוב בניין וגם רוב מניין, טריפה. ג', הלשון הראשונה בשיטת רב, שבנחתך רוב אחד מהגידים, טריפה. וד', הלשון השנייה בשיטת רב, שרק בנחתך רוב כל אחד ואחד, טריפה. הרמב״ם בלכות שחיטה פרק ח' הלכה חי, פסק כדברי מר ברבשי, שרק בנחתך גם רוב בניין וגם רוב מניין הבהמה טריפה, וגם פסק הלשון השנייה של רב, שרק בנחתך רוב כל אחד ואחד טריפה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נשבר העצם עם רוב הבשר קיים, שחיטתו מטהרתו, ואם לאו, אין שחיטתו מטהרתו. והמשנה ביארה רק מה דין העבר. עכשיו מבארת הגמרא מה דין הבהמה. אמר רב, נשברה העצם ולא נחתכה לגמרי, אלא הגידים עדיין מחוברים לרגל כבתחילה, אם הוא במקום שהבהמה נטרפת בו כגון למעלה מן הערכובה, והיינו בעצם האמצעית, אם רוב הבשר שמעל השבר קיים, שאור ובשר מכסים את רוב העצם במקום השבר, זה וזה מותר. העבר והבהמה מותרים שהעצם נחשבת כמחוברת, כי אף שנשברה העצם, אין נחשבת משום כך כנחתכה לגמרי, משום שהבשר החופה את רוב העצם, ירפא את השבר. ולכן היא כמחוברת לבהמה ואינה גורמת שום תרפות. ואף העבר אינו כעבר המדולדל ומותר. ואם לאו, אם אין רוב השבר מכוסה בבשר, זה וזה אסור. העבר והבהמה אסורים שהבהמה טריפה, והעבר דינו כעבר המדולדל שאסור באכילה, לפי שהעצם נחשבת כחתוכה לגמרי. הבהמה אסורה מדאורה הייתה כאמור לכמן בדף עין זין עמוד א', ומחמת שהיא טריפה גם העבר טריפה. ואם נשברה העצם במקום שאינו גורם טריפות לבהמה, כגון למטה מן הערכובה, והיינו בעצם התחתונה, אם רוב הבשר החופה את השבר קיים, זה וזה מותר. העבר והבהמה מותרים כיוון שנחשבת העצם כמחוברת. ואם לאו, אין רוב השבר מכוסה בבשר כיוון שלא נחשב העבר כמחובר לבהמה, דינו כעבר המדולדל. ולכן העבר אסור ואף על פי כן הבהמה מותרת. שהרי אפילו אם נחתכה העצם לגמרי במקום זה, הבהמה איננה טריפה. הוא הדין אם נשברה עצם אפילו שנחשבת כחתוכה, כשירה. בסיפה של המשנה נאמר שאם אין רוב בשר קיים, אין שחיטתו מטהרתו, ומשמע שהעבר אסור והבהמה מותרת. ולרב יש להעמיד זאת רק באופן שנשבר העצם למטה מהערכובה, אבל אם נשבר למעלה מן הערכובה, גם הבהמה אסורה. ושמואל אמר, בין למעלה מהערכובה ובין למטה ממנה, אם רוב הבשר החופה את השבר קיים, זה וזה מותר. העבר והבהמה מותרים, ואם לאו, אם אין רוב השבר מכוסה בבשר, עבר אסור כדין עבר המדולדל, ובהמה מותרת, ואף על פי שנשברה למעלה מן הערכובה. משום שמה ששנינו במשנה שאם נחתכה העצם טריפה, זה רק כשנחתכה לגמרי והגידים אינם. אבל כשנשברה העצם, כיוון שגידים מחוברים, הבהמה איננה טריפה. ונמצא לשמואל מתפרש את הסיפה של המשנה, בין למטה מהערכובה ובין למעלה, שהעבר אסור והבהמה מותרת. כך מפרש רש"י, ואילו הרשב"א פירש ששמואל דיבר ונשבר מעל צומת הגידים ובזה הכשיר את הבהמה, ולפי זה אין צריך לחלק בין דין המשנה בנחתך לבין נשבר, אלא אם נחתך או נשבר בעצם האמצעית במקום צומת הגידים, הבהמה טריפה. ואם נחתך או נשבר בעצם הזו מעל הצומת, הבהמה כשירה. מה תקיף לרב נחמן לשמואל? יקשה רב נחמן לשמואל, איך אפשר לחלק בין העבר לבהמה? שעבר אסור ובהמה מותרת, הרי יאמרו, עבר ממנה מן הבהמה מוטל בהשפעה, כיוון שהוא אסור כדין עבר המדולדל, וצריך לחותכו לאחר השחיטה ולהשליחו להשפעה, אם כן אפילו עוד בשעת חיבורו על ידי הגידים, נחשב כחתוך לגמרי, ותהה הבהמה מותרת, וזה תימה, שדינים אלו סותרים זה את זה. אמר לרווחה ברב אונה לרב נחמן, מדוע אתה מקשה רק על שמואל? הרי לרב נמי, גם לרב כשנשברה עצם למטה מהערכובה ואין רוב בשר קיים, העבר אסור ובהמה מותרת, ויש להקשות, הרי אומרו עבר ממנה מוטל בהשפע ובהמה מותרת, והרי הסתירה היא. ומבאר רב נחמן את קושייתו. אמר לרב נחמן, אחי כאמינך, כך כוונתי להקשות, עבר שחיה ממנה, שחיי הבהמה תלויים בעבר הזה, שאם נחתך במקום זה, הרי הבהמה היא טריפה כמבואר במשנה. מוטל בהשפעה, ואיך תהיה הבהמה מותרת? כלומר, כיוון שהעבר מוטל בהשפעה, מוכח שכבר מחיים הוא היה נחשב כתלוש, וכיוון שהנשמה תלויה בו, אם כן יש להטריף את הבהמה, שעבר זה נתלש ממנה, וכיצד הבהמה מותרת? ולכן אומר רב נחמן, קושייתי הייתה רק על שמואל, שאמר, עבר אסור ובהמה מותרת, אף בנשברה למעלה מהערכובה, ואף ששם זה מקום שהנשמה תלויה בו. אבל לדעת רב שאמר את הדין הזה רק למטה מהערכובה, כיוון ששם אינו מקום שהנשמה תלויה בו, אין תימה בכך שהעבר מוטל בהשפע והבהמה מותרת. נמצא שנחלקו רב ושמואל באופן שנחתכה למעלה מהר קובה, ואין רוב בשר קיים, שלדעת רב העבר והבהמה אסורים, ולדעת שמואל העבר אסור והבהמה מותרת. מביאה הגמרא פסק הלכה במחלוקת הזו, שלחו מתם, שלחו פסק הלכה משם, מארץ ישראל, לבבל, וכל מקום שנאמר שלחו מתם, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף י"ז עמוד ב', הכוונה לרבי אלעזר. אם כן, שלחו פסק הלכה מארץ ישראל לבבל, הלכתא כבתי דרב. הלכה כדברי רב שבנשבר למעלה מהר קובה, אין רוב בשר קיים, אבל הבהמה אסורה. אבל אחרי זמן, הדור חזרו ושלחו בשנית, הלכה כבתי דשמואל. ושוב הדור ושוב חזרו ושלחו בשלישית, הלכה כבתי דרב. הלכה כשיטת רב והוסיפו עודין, ועבר עצמו מטמא בתומת מסע. עבר מן החי מטמא כנבילה, והיינו שהעבר הוא אב התומה לטמא אדם וכלים ואוכלים ומשקים במגעו, וגם מטמא את האדם הנושאו, וחמורה תומת מסע מתומת מגע, שבשעה שאדם נושא את התומה, האדם עצמו דינו כאב התומה לטמא בגדים וכלים, שנגע בהם באותה שעה. אבל אדם הנוגע בתומה דינו כראשון לתומה, ואינו מטמא בגדים וכלים. וכן הנושא את התומה לאחר שפירש ממנה, אינו מטמא בגדים וכלים. כך מסביר התפארת ישראל. אז אם כן עבר עצמו מטמא בתומת מסע כדין עבר מן החי, שסברו ששחיטה עושה ניפול, כלומר, השחיטה גורמת לעבר המדולדל להיחשב כאילו נפל ונחתך ממנה בעודה בחיים. יש עליו דין עבר מן החי מן התורה שטמא ומטמא את נושאו. ואף שהשוחטת הטריפה מועילה השחיטה לתאר את הבהמה מתומת נבילה, אבל כאן כיוון שהעבר כאילו נפל מחיים קודם השחיטה, אין השחיטה מועילה לו כלל לתארו מתומת נבילה. והתורת חיים מבארת מהלך הדברים והקשר בין דין תומת מסע למה ששלחו שההלכה כרב. בתחילה שלחו שההלכה כרב משום שההלכה כרב באיסורים. לאחר מכן חזרו ושלחו שההלכה כשמואל משום שהיה קשה שלפי רב המשנה דיברה רק על העצם התחתונה ומדברי המשנה משמע שגם בעצם האמצעית העבר אסור והבהמה מותרת. וכשחזרו לפסוק הלכה כרב באו ליישב את הקושייה הזו שבאמת המשנה דיברה גם על למעלה בעצם האמצעית. מה שמשמע שעבר אסור ובהמה מותרת? היינו לעניין תומה, שהעבר תמה ובהמה תהורה כדין טריפה ששחיטתה מתארתה. אבל לא לעניין איסור, שוודאי הבהמה אסורה בנשבר באמצעית. מה טיב רב חיסדה, מקשה רב חיסדה, על מה שאמרו שהשחיטה עושה ניפול והעבר תמה בתומת עבר מן החי? והקושייה היא מדברי הברייתא לאל בדף עין ג' עמוד א', שחולקים רבי מאיר וחכמים במשנה לאל בדף עין ב' עמוד א', בעובר שהוציא את ידו ממעי אמו קודם שחיטה. לדעת רבי מאיר שחיטה עושה ניפול ותמה כעבר מן החי, ולחכמים השחיטה תיארה את העבר מדי תומה. ונאמר על כך בברייתא, אמר רבי מאיר לחכמים, לא, אין לומר כדבריכם. מדוע? אם מצינו שתיארה שחיטה טריפה אותה ואת העבר המדולדל שבה, כלומר, השוחטת הטריפה אף שהשחיטה אינה מתירה את הבהמה באכילה, אבל היא מתארת אותה שלא יהיה בתומת נבילה, זה משום שהם דבר שמגופה של הבהמה, אבל מניין שתתאר את העובר שהוא דבר שאינו מגופה? מבואר מדברי הברייתא שלדברי הכל עבר המדולדל נטהר על ידי השחיטה. ועל הקושייה הזו של רב חיסדה הגמרא לא מתרצת. עכשיו תמי הרבה, מדוע רב חיסדה יקשה דווקא מברייתא ולא ממשנה? אמר לרבה לרב חיסדה, הדורי הפרחי למה לך? למה לך לחזר אחר קושייה מהברייתא שינה שגורה בפי כל יושבי בית המדרש? עוד טיב ממתניתין. יש לך להקשות מהמשנה שהיא שגורה בפי כל, שנינו לקמן בדף קוף חף זין עמוד ב', עבר ובשר המדולדלים בבהמה, אם נשחטה הבהמה, הוכשרו בדמיה. דם שחיטתה מכשיר את הבהמה לקבל תומת אוכלין, אפילו שהדם לא מגיע לכל איבריה. אלו הם דברי רבי מאיר. כל דבר מאכל אינו ראוי לקבל תומת שישפך עליו משקה משיבת המשקים שהם יין, דבש, שמן, חלב, טל, מים ודם, וזהו הכשרו לקבל תומה, ולאחר ההכשר עדיין הוא טהור עד שתיגע בו התומה, כגון שרץ או נבלה וכדומה. אז כיוון שהוכשר בית השחיטה בדם, הוכשרה הבהמה כולה וכל איבריה. אלה הם כאמור דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר, לא הוכשרו. ובגמרא שם בדף קוף חף זין נאמרו כמה ביורים בטעמו של רבי שמעון. מבואר שצריך העבר הכשר לקבל תומת אוכלין ואינו מטמא מחמת עצמו כעבר מן החי, לפי שאין שחיטה עושה ניפול וזה לא כדברי חכמי ארץ ישראל, שהעיוור תמה בתומת העיוור מן החי. אמר להישיב רב חיסדא לרבה, בכוונה תחילה הקשיתי מהברייתא ולא מן המשנה, משום שמתניתי ניקה לדחויה כדדחינן. את הקושייה מהמשנה אפשר לדחות כמו שדחתה הגמרא לעיל בדף ע"ג עמוד ב', שאכן העבר המדולדל תמה תומת עבר מן החי ואינו צריך הכשר לקבל תומה. וכוונת המשנה באומרה הוכשרו בדמיה, היא על הבשר המדולדל בלבד. והגמרא שם מבארת מדוע נקטה המשנה הוכשרו בלשון רבים. וכוונת המשנה שאפילו אם נאמר ששחיטה עושה ניפול, אין תומת נבילה בבשר הפורש מן החי, כיוון שבכדי לתמה תומת עבר מן החי, צריך שיהיה בו בשר עצמות וגידים ולא רק בשר. חוזרת עכשיו הגמרא לדון במחלוקת רב ושמואל בנשברה למעלה מהרכובה ואין רוב הבשר קיים. כיסה לקרא ביזירה כשעלה רבי זירה לארץ ישראל אשכחי מצאו לרב ירמיה בר אבא שהיה תלמידו של רב. דייתי וכאמר לה לאה שמעת שישב ואמר את השמועה הזו בשמו של רב. שהמשנה שאמרה בנשבר העצם אם אין רוב הבשר קיים העבר אסור והבהמה מותרת דיברה רק למטה מהרכובה אבל למעלה מהרכובה. שניהם אסורים, גם העבר וגם הבהמה. אמר לרבי זרע לרבי ירמיה, יישר, יפה אמרת. וכן תרגמה וכן פרשת המשנה האמורה המכונה בשם אריוך בבבל. שואלת הגמרא אריוך מנו, מי הוא האמורה המכונה בשם אריוך? משיבה הגמרא שמואל, שנקרא על שם אריה שהוא כינוי למלך, משום שהלכה כמותו בדינים, כשם שדינה דמלכותה, דינה. מקשה הגמרא והמפלק פעליג, הרי שמואל חולק על רב והתיר את הבהמה, אף בנשבר למעלה מהרכובה, וכיצד אמר רבי זרע ששמואל פירש כרב, תרץ את הגמרא עד הרבה שמואל לגבי דרב, אחר כך חזר בו שמואל מדבריו, והודה לרב, שגם הבהמה אסורה בנשבר למעלה מהרכובה, ואין רוב הבשר קיים. במשנתנו מבואר, בנשבר העצם, שאם רוב הבשר קיים, העבר מותר. אם אין רוב הבשר קיים, העבר אסור. מברר את הגמרא, מהו רוב בשר קיים? תנו רבנן, שנו חכמים, ברייתא, נשבר העצם ויצא חלק ממנה לחוץ ונמצא השבר מגולה, עם עור ובשר חופין מכסים את רובו של מקום השבירה, העבר מותר. אף אם יעוטו מגולה, אבל אם לאו, שרוב השבר אינו מחופה בעור ובשר, אסור. מבררת הגמרא וכמה רובו, איזה חלק בשבר צריך להיות רובו מכוסה עור ובשר? משיבה הגמרא כי אתה רב דימי כאשר בא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, צריך שיחסה אור ובשר את רוב עוביו של העצם, כלומר, אם רוב חלל העצם, המקום שבו נמצא מוח העצם, שהוא פני השבירה מכוסה ורק מיעוט מקום, חלל העצם יצא לחוץ. באופן זה, הבהמה כשרה, אף שמסביב לעצם, גלוי. ואמרי לה ויש שאמרו שצריך שיחסה אור ובשר את רוב היקיפו של העצם, כלומר, אם רוב הבשר המקיף את העצם קיים במקום השבר, אפילו אם פני השבירה מגולים, הבהמה כשרה. כך מבאר רש"י שפני השבירה לא מעלים ולא מורידים, אלא הכל תלוי בהיקף שסביב השבר. ולכן אפילו אם יצאו פני השבירה ונראים לחוץ, אבל ההיקף מכוסה, כגון שנהפך חלל השבר ויצא דרך נקב קטן, הבהמה כשרה. וכן אם פני השבירה מכוסים וההיקף מגולה, כגון שבליטת פני השבירה מכוונת לצד הבשר הקיים וכל חלל העצם מכוסה, הבהמה טריפה. אמר רב פאפה, כיוון שנחלקו בו המוראים ואין נחרע כדברי מי, אילקח באינן רוב עוביו ובאינן רוב הקיפו. צריך שגם יהיה רוב עוביו מכוסה שלא ייצא רוב חלל העצם דרך הנקף שבבשר, וגם שרוב הקיפו יהיה מחופה באור ובשר, ורק אם קיימים שניהם, הבהמה כשירה. וטעמו של רב פאפה שהחמיר, משום שכל ספק בטריפות, להחמיר, כך אומר הגרא בביאוריו. בברייתא נאמר עם אור ובשר חופים את רובו. דנה הגמרא בדין העור לגבי חיפוי. אמרו לה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, עור הרי הוא כבשר, שאם ניטל הבשר מתחת לעור והעור לבדו חופה את רוב עוביו ויקיפו של השבר, העבר מותר, והרי זה כאילו חופה הוא בשר. מקשה הגמרא אמר לי רב נחמן לעולה ולימה מר, ויאמר אדוני, עור מצטרף לבשר, מדוע אינך מפרש לחומרה את דברי רבי יוחנן שעור יכול רק להצטרף לבשר לחפות על השבר. ראינו שהחיפוי יכול להיות חציו בשר וחציו אור, אבל אור לבדו לא מועיל. דעור ובשר קטני, שהרי הברייתא אמרה אור ובשר. משמע שצריך את שניהם להכשיר את הבהמה. אמר להישיב אולה לרב נחמן, ענן, אור או בשר תנינן. אנחנו שונים בברייתא אור או בשר, שכל אחד בפני עצמו מועיל. איקא דאמרי, מביאה הגמרא לשון אחרת בשמועה הזו, אמר אולה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אור מצטרף לבשר, שאם החיפוי הוא חצי בשר וחצי אור, כשירה הבהמה. מקשה הגמרא, אמר לרב נחמן, לאולה ולאם אמר שיומר אדוני, אור משלים לבשר לחומרה, שצריך שרוב החיפוי יהיה של בשר, ואור יכול רק להשלים את החיפוי במיעוטו. מתרצת הגמרא, אמר ליולה לרב נחמן, אנה עובדה ידענה. אני יודע מעשה שרב יוחנן הכשיר חצי בשר וחצי אור. דאהו בר גוזל, דאה ובי רבי יצחק. היה מעשה באותו גוזל שהיה בבית רבי יצחק, דאור מצטרף לבשר אבא. כלומר, נשברה רגלו של הגוזל, ורוב עוביו והיקפו של העצם היה מכוסה על ידי מחצה בשר ומחצה אור. ועתה לקמד רבי יוחנן ואחשרי, בא מעשה זה לפני רבי יוחנן והכשירו. מכאן למד עולה שרבי יוחנן מכשיר גם באור מצטרף לבשר. אבל רב נחמן דוחה את הראיה מן המעשה הזה, אמר לרב נחמן לעולה, בר גוזלה כאמרת, וכי אמרת גוזל והבאת ממנו ראיה, אין להוכיח ממנו, בר גוזלה דרק יחשייני. גוזל שאורו רך דינו שונה, שכיוון שהוא רך אורו באמת נחשב כבשר, ולכן התיר רבי יוחנן במחצה בשר ומחצה אור. אבל בבהמה שהאור שלה קשה, שמה נאמר לחומרה שצריך רוב בשר ואור יכול רק להשלים את הכיסוי הנצרח כדי להכשיר את הבהמה. וכעת נסכם את הסוגיה לשיטתו של רשי. שני נידונים ישנם בסוגייתנו, האחד לעניין להטריף את הבהמה והשני מה דין העבר עצמו. לעניין להטריף את הבהמה מצינו במשנתנו שלושה מיני טריפות. א', נחתכה הרגל, ב', נשבר העצם, ג', ניטל צומת הגידים. בכל אחד מאלו נחלקו האמוראים. בנחתכה הרגל, אם נחתכה בעצם העליונה, טריפה, אם בתחתונה, קשירה. אם נחתכה בעצם האמצעית במקום צומת הגידים, טריפה. אם נחתכה בעצם האמצעית מעל צומת הגידים, ללשון הראשונה של רב, טריפה. וכך פוסק רשי להלכה, ולעולה, וכן לרב פאפה בדעת רב, קשירה. והטעם, מפני שחותכה מכאן ומתה, חותכה מכאן וחיה. באיזה הרכובה דיברה המשנה ללשון הראשונה של רב בתחתונה, ולעולה וכן לרב פאפה בדעת רב? בעליונה. הטריפה השנייה אודותיה דיברנו, נשבר העצם ויצא לחוץ. נשבר בעצם העליונה, אם רוב בשר קיים, כלומר שאור ובשר חופים את רוב השבר, הבהמה קשרה. אם אין רוב בשר קיים, הבהמה טריפה. נשבר בעצם התחתונה, הבהמה קשרה. נשבר בעצם האמצעית, אם רוב בשר קיים, הבהמה קשרה, ואם אין רוב בשר קיים לרב, הבהמה טריפה, לשמואל הבהמה קשירה. וחזר בו שמואל והודה לרב שהבהמה טריפה. שיעור רוב בשר, רב דימי בשם רבי יוחנן אמר רוב עוביו, ויש אומרים רוב היקיפו. להלכה יחמיר רב פאפה להצריך את שניהם. האם אור מצטרף לחיפוי? ללשון הראשונה של אולה בשמו של רבי יוחנן, גם אור לבדו נחשב כיסוי, ולרב נחמן יכול להצטרף לבשר עד שיעור של חצי. ללשון השנייה של אולה בשם רבי יוחנן, אור מצטרף עד חצי, ולרב נחמן רק כשהוא מיעוט הכיסוי. הטריפה השלישית עליה דיברנו בסוגייתנו, ניטל צומת הגידים. ניטל צומת הגידים טריפה, ואפילו שהעצם קיימת. צומת הגידים בבהמה היא בתחתית העצם האמצעית, והוא עשוי משלושה גידים, אחד עבה ושניים דקים. והם צמודים והדוקים זה לזה ונראים כאחד. מקום צומת הגידים, לדעת רבה בשם רבשי, מהמקום שהגידים אינם צמודים לעצם ומהלכים בבשר, וגבולו העליון במקום שמתפשטים ומתפצלים זה מזה. ואילו לדעת רבא בר חנה בשמו של רבשי, רק איכן שהגידים צמודים לעצם וגבולו התחתון הוא בפרק. לדעת רבא בנו של רבא בר אבונה בשם רבשי, תחילת צומת הגידים הוא בקצה העליון של עצם ערקום, העצם שנמצאת בפרק התחתון ועד המקום שמתפשטים הגידים זה מזה. וכך ההלכה לפי שכך פסקו רבי אבא ורבי יהודה בשמו של שמואל. לדעת האומי רבנן שישב לפני רבי אבא, התחילת צומת הגידים הוא בקצה התחתון של ערקום, ועד המקום שמתפשטים הגידים זה מזה. שיעור צומת הגידים לשיטת רבא ורבי אבא ושמואל, בשור ארבע אצבעות ובשאר הבהמות הוא ניכר לפי מראה הגידים, שבמקום שאינם בלויים והם קשים וגסים ולבנים, שם הוא צומת הגידים. למר ברבשי, אף כשהם צלולים ואינם לבנים כל כך, זה שיעור צומת הגידים, וכך הלכה אומר רשי. כשנפסקו חלק מהגידים בבהמה, להמימר בשם רב זביד, רק אם הם קיימים, גם רוב בניין, הגיד העבה, וגם רוב מניין, שניים מתוך שלושת הגידים, הבהמה כשרה. למר ברבשי בשם רב זביד, אם קיים או רוב בניין, או רוב מניין, הבהמה כשרה. וכך הלכה, אומר רשי. ללשון הראשונה בדעת רב, אפילו אם נפסק רוב אחד מהגידים טריפה. ללשון השנייה בדעת רב, אם נפסק רוב כל אחד מהגידים טריפה. לדעת שמואל, אפילו אם נשאר כחוט הסרבל, כשרה. באוף, ישנם 16 גידים. נפסק אפילו אחד מהם טריפה. אמנם לפעמים, אף שנראה שחסר אחד מהגידים, זה מפני ששניים דבוקים ונראים כאחד ויש להפרידם, והאוף כשר. עד כאן עסקנו בטריפות הבהמה. ועוד דנה הגמרא, מדינה עבר עצמו. שני עניינים בכך. א', נחתכה הרגל, ב', נשבר העצם. נחתכה הרגל בכל מקום שהוא העבר אסור באכילה משום עבר מן החי ומטמא טומאת נבלות. נשבר העצם בכל מקום שהוא, אם רוב בשר קיים, העבר מותר באכילה ואין בו טומאה. ואם אין רוב בשר קיים, העבר אסור באכילה. ושלחו מארץ ישראל שגם מטמא בטומאת נבלות, לפי ששחיטה עושה ניפול ודינו כעבר מן החי מדאורייתא. זהו כאמור סיכום הסוגיה שלנו לשיטתו של רש"י. דנה הגמרא לגבי גידים רכים, האם הם מצטרפים לבשר. הנהו אותם גידין רכין, דעתו לקמי דרבה שבאו לפני רבה לדון אם מצטרפים לבשר לחפות את רוב השבר. ויש שגורסים כאן רבה ולא רבה. אמר רבה, ודאי יש להכשיר משום דלמי ליחוש להו. מאיזה דין יש לנו לחשוש שגידים אילו אינם מצטרפים? הרי יש להתירה משני טעמים. חדה, הטעם האחד, אמר רבי יוחנן, גידים רכים של בהמה שסופן להקשות, נמנין עליהם בפסח, כלומר, אפילו אם נמנה אדם עם החבורה בקורבן פסח על דעת לאכול גידים אלו בלבד, יצא באכילתה מדי חובת קורבן פסח, הנה מוכח שהגידים הרכים נחשבים כבשר, ואף לעניין טריפה הצטרפו לבשר לחפות על השבר. ונסביר שהרי אין שוחטים את הפסח אלא למנויו, כנאמר, תחוסו על השה, לשון מניין כמו מכסת ערכך, מלמד שמתמנים עליו כשהוא חי, ואילו המתמנים על הפסח נקראים בני חבורה. ואדם שלא נמנה על הפסח ואכל ממנו לא יצא ידי חובתו. ורשי כותב שרבי יוחנן מדבר אודות גידי הצוואר, שבטלה וגדי הם רכים וכשמזקינים נעשים קשים. תוספות מבארים שגידים אלו הם גידי השדרה. מוסיף רבה ועוד טעם להתיר גידים הרכים שהרי התורה חסה על ממונם של ישראל. וכדי שלא יפסיד בעל הבהמה את בהמתו אם תהיה טריפה, יש לך להקל בדין הזה ולהחשיב את הגידים כבשר. אמר לרב פאפה לרבא, דוחה רב פאפה את תירו של רבא. הרי רבי שמעון בן לקיש חולק על רבי יוחנן וסובר שאין נמנים בפסח על גידים שסופם להקשות לפי שאינם כבשר. והנידון כאן הוא להכשיר טריפה שהוא איסור הדאורייתא. ויש לך לילך אחר דעת המחמיר. ואת אמרת, מה אילך ושלאו? ועל זה אתה אומר שאין מה לחשוש ולאסור? אישתיק שתק רבא ולא ישיב על דבריו. תמהה הגמרא על שתיקתו של רבא, ומה אישתיק, מדוע שתק? ואמר רבא, הרי רבא אמר הלכתה כבתי דרבי שמעון בן לקיש בהנתלת. הלכה כרבי שמעון בן לקיש במקום שחולק עם רבי יוחנן רק בשלושה דינים אלו המבוארים במסכת יבמות בדף למדבב עמוד ב'. א', לגבי חליצה של מעוברת שאינה חליצה, שהיא מפילה לבסוף צריכה חליצה שוב. ב', מחלק נכסיו לאחרים צריך שיאמר לכל אחד בלשון מתנה ולא ירושה. ג', לגבי קניין פירות שאינו כקניין הגוף. אבל בשאר המקומות, כשחולק רבי יוחנן עם ריש לקיש, הלכה כרבי יוחנן, וכיוון שדין גידים הרכים אינו אחד משלושת הדינים הללו שהלכה כריש לקיש, אז כדין עשה רבא שהתיר על סמך דעת רבי יוחנן שגידים נחשבים לבשר, משום שכך הלכה. למה לא תירץ כך רבא? ותרץ את הגמרא, רבא שתק ולא ישיב זאת לרב פאפה, משום ששי ניחא שונה הדבר כאן לגבי גידים הרכים, שבו אין הלכה כרבי יוחנן. למה? דעד הרבה רבי יוחנן לגבי דרבי שמעון בן לקיש, חזר בו רבי יוחנן והודה לריש לקיש, שכך מצינו לקמן בדף קוף חף ב' עמוד ב', שסבר רבי יוחנן שעור הראש של עגל הרך, אינו מקבל תומת תוכלין שכיוון שסובו להתקשות, אין דינו כבשר, ושאל אותו ריש לקיש מהמשנה לקמן בדף קוף חף ב' עמוד א', שמנתה את עור הראש של עגל הרך, בכלל אילו שעורותיהם כבשרם. ונאמר שם בגמרא דאמר לרבי יוחנן לריש לקיש, אל תקניתני, אל תקשה עליי מן המשנה הזו, שבלשון יחיד אני שונה אותה. זוהי דעת יחיד ואין הלכה כמותה. הנה מבואר שסבר רבי יוחנן, שכל שסופו להתקשות, אין דינו כבשר, ולכן בהכרח גם מדין גידים חזר בו רבי יוחנן והודע לרשלקי שאינם כבשר. ומטעם זה שתק רבא ולא הישיב, שאין להסתמך על רבי יוחנן כיוון שחזר בו וסובר שגידים אינם בשר, ולכן אינם מצטרפים לחפות על העצם. אומר השלמי תודה, צריך לומר שמתחילה שכח רבא שרבי יוחנן חזר בו, ולכן רצה לסמוך על דברה ולהתיר. לאחר מכן נזכר ולכן שתק. וכן צריך לומר שרב פאפה לא ידע שרבי יוחנן חזר בו, שאם היה יודע מדוע הקשה על רבא רק מריש לקיש, היה לו להקשות גם מרבי יוחנן. הביאה הגמרת דין נוסף לגבי בשר החופה את העצם. ההוא מעשה שהיה בבאמה שנשבר העצם ויצא לחוץ דהשתקל קורטיטה מיני, שניטל מעט מן העצם ונפל לארץ על ידי שנתעכל העצם, ועדיין רוב בשר חופה את העצם. קורטיטה לשון קורט, כלומר דבר מועט. הטה לקמי דאביי, בא בעל הבהמה לפני אביי לשאול מה דינה, אם גם באופן זה שחסר מהעצם עצמה מועיל רוב הבשר שמחפה את השבר להכשירה, והספק הוא האם השבר יכול להתרפות גם באופן הזה, מסביר הראש. שייט לטה ריגלי, אישה אביי את בעל הבהמה שלושה רגלים שבהם מתכנסים החכמים לדרוש בהלכות החג, ויביא בפניהם את השאלה. אמר לי רבדה בר מתנה לבעל הבהמה, זיל קמי, לך לפני רבה, ברי, בנו של רב יוסף בר חמה, והוא רבה חולק על אביי בכל מקום, דחריף הסכיני שסכינו חדה, כלומר לב פתוח לו בסברה וידע לחתוך את הדין בסברתו. והתורת חיים מפרש שיחתוך את הדין לאלתר ולא ישעה שלושה רגלים כאביי. עתה לקמי בא בעל הבהמה לפני רבה, אמר לו רבה, מכדי, נשבר העצם ויצא לחוצנן. הרי בברית הלל בדף עין וב עמוד בית שנינו, שבנשבר העצם ויצא לחוץ עם רוב הבשר חופה את העצם, הבהמה כשרה, נמצא שאין הבהמה נטרפת במיעוטו של עצם. אם כן, מה לי אם נפל ממנה אותו מיעוט, ומה לי איתי, ומה לי אם אותו מיעוט קיים, בין כך ובין כך, הבהמה כשרה. כך מפרש הרשב"א בדעת רש"י, אבל בעל המאור בייר, שלא היה רוב הבשר חופה את העצם שבחוץ, אבל אחרי שנפל חלק מהעצם, יש רוב בשר שחופה את העצם. ופשטה הגמרא לחומרה שכיוון שבתחילה רוב העצם גלוי, לעולם אין הבהמה חיה במיעוט המכוסה. ומה לי אם החלק המגולה קיים או נפל, והבהמה היא טריפה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף עין וב במסכת חולין, עם שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזו ארכובה מדברת המשנה? שאלה שנייה, מהו ארכום? התשובה ברש"י. שאלה שלישית, כמה גידים יש בצומת הגידים בבהמה? שאלה רביעית, כמה גידים יש בצומת הגידים בעופות? שאלה חמישית, מדוע נקרא שמואל בשם, בכינוי, אריוך? והשאלה האחרונה, מה כוונת הברייתא? רובה של העצם. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, ו' באדר א' תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ע"ו במסכת חולין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, זין באדר א' תשע"ט, ונלמד את דף ע"ז במסכת חולין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה? חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.